אנחנו השבת חותמים את ספר שמות בצירוף פרשיות ויקל פקודי, שאפשר לומר שבעצם שתי הפרשות האלה הם הביטוי המעשי, הביצוע לציווי שהופיע בפרשיות תרומת תצווה, והיא השראת השכינה בישראל. בפרשת תרומת תצווה, ציווי על המשכן, בניין המשכן וכולי, ויקל פקודי הביצוע. וספר שמות בעצם אפשר לומר מסתיים בהשראת השכינה בישראל על ידי השכינה השורה במשכן. אז היום ניגע בנקודה מאוד מאוד יסודית, קצרה לא ארוכה, כפי הכותרת של הדף הזה, כיצד שורה השכינה, איך באמת הסדר, מה הסדר של השראת השכינה בפרט ישראל, בכלל ישראל, במשפחה בישראל וכולי. אז בואו נתחיל. אז יש לפנינו שתי פסקאות בספר רסיסי לילה של רב צדוק, ועוד פסקה אחת בעניה על פי גמרא במסכת שבת, שזה בעצם הנושא של רב צדוק. אומר רב צדוק כך, הסדר שיסד השם יתברך בבריאה, סדר ההופעה, תודה רבה, סדר ההופעה של הבורא בבריאה, של השראת השכינה בבריאה, ברשע חשוכה והדר נהורה. בתחילה חושך, ברשע, בראש, בהתחלה חושך, ואחר כך הור. ברשע חשוכה והדר נהורה. זה ביטוי בגמרא במסכת שבת. מה המקור לגמרא הזאת? המקור, במקור שלוש אצלנו, הגמרא אומרת רבי זרע, שהיה תלמידו של רב יהודה, רבי זרע אשכח לרב יהודה דאה וקיה פיתחה דבחמוה, שהיה בפתח בית חמיב, פתח ביתו כנראה של בית חמיב, וחזיה דאה ובדיחה דאתה. ראה שדעתו של רב יהודה נוחה עליו, בדיחות הדעת במובן העמוק של המילה, ואי באי מיני כל חלל לאלמה, אבי אמר לה. ואם רבי זרע, כן, כך חושב רבי זרע לעצמו, אם אני אשאל את הרב שלי רב יהודה, כל השאלות שבחלל העולם, היות ודעתו טובה עליו, הוא יענה לי השאלות האלה. טוב, ואז הוא מתחיל לשאול אותו כל מיני שאלות. השאלה הראשונה שהוא שואל אותו, אמר לה, מה הייתה אמה איזה מסגן ברשע והדר אימרה? מה הטעם שכשיש עדר של כבשים ועיזים, אז העיזים הולכות ראשונות, ואחר כך הולכות הכבשים. מה הטעם לדבר הזה? זאת השאלה הראשונה לעיזים והכבשים, יש עוד שאלה. בכל אופן לנו היום, אמר לו, אמר לכבריאותו של עולם, זה העיזים שבדרך כלל הם אורן בצבע שחור, והכבשים בדרך כלל צמרן בצבע לבן, אז השחור קודם ללבן. אמר לכבריאתו של עולם, דברשע חשוכה, קודם כל הולך החושך, העיזים, והדר נאורה, אחר כך הכבשים. טוב, זה קצת, הייתי אומר, מוזר הדבר הזה. זאת אומרת, עיזים, ראשונות, כבשים, אחר כך, זה כסדר בריאתו של עולם. בכלל, מה זה צון, מה זה ראיית הצון? למה אבותינו היו רואי צון? למה הקדוש ברוך הוא בחר את אבותינו? כי הם היו רואי צון. ומה המשמעות של העיזים בראש ואחר כך הכבשים? אז נראה את כל זה בהמשך. בכל אופן, זה המקור לביטוי בגמרא. אז אם כן, הסדר שיסד השם יתברך בבריאה, סדר הופעת הבורא בבריאה, חשוכה והדר נאורה. עכשיו אולי רק כדאי כאן להעיר איזה הערה. ברור שמצד הבורא הכל מתחיל בנאורה, הכל מתחיל באור. זה ברור. הקדוש ברוך הוא השם אחד, זה ברור. אז מצד הבורא הכל מתחיל באור. מצד סדר ההופעה במציאות, סדר הופעת הבורא בבריאה, פה יש חושך שקודם לאור. בסדר? אולי נגיד את זה בשפה יותר פשוטה, ודיברנו על זה בשיעורים אחרים. מצד האמת האלוהית הפנימית, הקודש קודם לחול. זאת אומרת, הקודש הוא המניע את החול. כי הקודש הוא המקור של החול. כי הקודש הוא יסוד החול, כי ללא הקודש לא יכול. אז ברור שמה שמניע מתחת לפני השטח, את כל המערכת שנקראת חול, זה הקודש. אבל כשהמערכת הזאת מופיעה במציאות, מה אנחנו רואים בעיניים שלנו קודם? את החול. דווקא עסקנו בזה השבוע באחד השיעורים. נכון שהקודש דרכו לעורר את החול, אבל בתחילת הדרך יופיע החול, שהקודש עורר לפני שהקודש יתגלה כמעורר אותו. זה סדר הבורא בבריאה, תכף נראה מה המשמעות של כל זה. אז אם כן, זה לא מפתיע אותנו. אז חשוכה והדר נאורה, זה במובן של הביטוי המעשי. זה לא במובן של, של השורש של הדברים. אולי עוד איזה ככה שתי דקות, רק להגן את זה בעוד איזשהו מקור. וגם את זה פעם הזכרנו. הגמרא כידוע אומרת שיש מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, מה קדם למה בבריאת העולם? האם שמיים קדמו לארץ או הארץ קדמה לשמיים? בית שמאי אומרים, שמיים קדמו לבריאת הארץ, שנאמר בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. בית הלל אומרים, מה פתאום? ביום עשת השם אלוהים ארץ ושמיים. אם כן, ארץ קדמו לשמיים. טוב, אז א', מה המחלוקת? ב', הפסוק שבית הלל מביאים, ביום עשת השם אלוהים ארץ ושמיים, החלק הזה של הפסוק הוא הספה של הפסוק הזה. אבל הרשע של הפסוק הזה הוא, אלה תולדות השמיים והארץ בעיבריהם, ביום עשת השם אלוהים ארץ ושמיים. אם כן, ברשע, מה קודם למה? שמיים לארץ. ובספה, ארץ השמיים. אז לא הבנתי כלום. רגע, אז מה קודם למה? שורה האחרונה. השמיים לארץ או ארץ השמיים? אז על ההפך יכול להיות שבאותו פסוק לכאורה סתירה פנימית. בית הלל, במרכאות, מתחכמים איתנו. הם אומרים ביום עשת השם אלוהים ארץ ושמיים, הרי הם לא מכירים את הפסוק אלה תולדות השמיים וארץ בעיבריהם. וג' מה המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל? אלא כידוע, שמיים זה תמיד ביטוי למשפיע. למקור, לנותן, בלשון הזוהר דוחה. ארץ זה ביטוי למקבל, למושפע, בלשון הזוהר נוקבה. תראו בנציב למשל, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אומר הנציב כל מקום שכתוב שמיים וארץ, נותן ומקבל, משפיע ומושפע, זכר ונקבה. לכן, וגם בעולם הטבע, השמיים הם נותנים את, במרכאות את הגשם, והארץ היא מקבלת את הגשם. אם כן, השמיים זה בעצם המקור הרוחני של הבריאה, והארץ זה הביטוי החולי של הבריאה. אם כן, מה קודם למה? האם מה שקודם זה הקודש לחול, השמיים לארץ, או מה שקודם זה ארץ לשמיים, החול לקודש. אז לכאורה מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. אבל אם נדק בפסוקים, אין שום מחלוקת. בית שמאי כדרכם מדברים על המהות מצד עצמה. ולכן הם מדברים על, על הבורא מצד ההתגלות שלו בעולם הבריאה. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אלה תולדות השמיים והארץ בעיבריהם. בעולם הבריאה, שהוא העולם הרוחני, שהוא העולם השורשי, בפנים ברור שהקודש קודם לחול. אבל בעולם העשייה, ביום עשות השם אלוהים, בעולם העשייה הארץ קודמת לשמיים. כמה שלא ידוע לפי רשי, שאם נכנסנו לשפופרת שני חפצים, חפץ, את החפץ הראשון נכנסנו בהתחלה, את החפץ השני אחריו. אז כששני החפצים נמצאים בתוך השופרת, זה שהכנסנו ראשון ראשון, זה שהכנסנו אחרון אחרון. אבל כשאנחנו מוציאים, זה עד לכאן כמשל עולם הבריאה. אבל כשנוצאים עולם הבריאה החוצה בעולם העשייה, מה יצא ראשון? מי שנכנס אחרון. אז, מה, אז המקור בעולם הבריאה בשורש, המקור קודם להסתעפות. אבל בהופעה ההסתעפות קודמת למקור. קוראים את זה בהנהלת חשבונות, פיפו, ליפו, משהו כזה. כן. בסדר? אז אין מחלוקת. בית שמאי כדרכם עסוקים במהות, בעולם הבריאה. בעולם הבריאה הקודש קודם לחול. בעולם הבריאה אור קודם לחושך. בעולם הבריאה האלוהי קודם לטבעי. ואילו בעולם ההתגלות, בעולם שלנו, בעולם העשייה, החול קודם לקודש, החושך קודם לאור וכו'. לכן כאן אנחנו מדברים עכשיו בעולם שלנו. בעולם שלנו החושך קודם לאור. אני רוצה אולי רק להגן את זה עוד טיפה. בסדר? אבל אולי נקרא עוד איזה משפט אחד כדי להגן את זה קצת יותר טוב. עוד פעם, הסדר שיסד השם ידבר בבריאה ברשע חשוכה והדר נאורה. כך הוא בכל ימות עולם. אין לך שום אור מתגלה, אלא מתוך החושך הקדום לו. הנה כמה דוגמאות. דרך משל, מתן תורה קדם לו יציאת מצרים. וליציאת מצרים קדמה השקיעה כמעט באמתת שערי תומה. ועד ששקעו באמתת שערי תומה וכבחו במרכאות הוציאו אותנו ברגע האחרון. אז לפני יציאת מצרים, שסייע מתן תורה וכו', היינו בחושך גדול. לפני האור הגדול של מתן תורה, היינו בחושך גדול של באמתת שערי תומה. או למשל, הוא בניין בית המקדש, הופיע רק אחרי, על ידי שביית הארון לפלישתים. הארון שהיה אצל הפלישתים וכל התהליך כפי שמתואר בספר שופטים. שהוא ההפך לגמרי. והגורם לזה, כפי שחזל אמרו, חטא בני אלי, שבני אלי חז ושלום חיללו את הקודשים. טוב, סוגיה שלמה מה בדיוק קרה שם בני אלי. והוא ממש חטא דנדב ואביהו, שגרמו קדושה למשכן, כמו שאמרו זיכרונה לברכה, על פסוק ונקדש בפי כבודי, כלומר, הקדושה שהופיעה במשכן, היא הופיעה בעקבות המוות של דנדב ואביהו, בעקבות החטא שהם עשו. לענייננו היום, הנה המשפט שאנחנו מחפשים כרגע, ועיקר בניין המשכן גרם חטא העגל שביקשו ישראל אלוהים אשר ילכו לפנינו, מורגש לעין, ועל ידי זה פעלו קדושת משכן ואוהל מועד, שהוא מקום מורגש לעין, הולך לפניהם, ששם השגת אלוהות, והיה כל מבקש השם יצא אל אוהל מועד. טוב, תודו שהמשפט הזה הוא מפתיע. למה? כי פרשיית, כי פרשות, תרומת תצווה, הם לפני פרשת כי תישא שמופיע בחטא העגל. אז ברור, בעולם הבריאה, פרשת תרומת תצווה, קודמת לפרשת כי תישא. ברור, בעולם המהות, ברור שהמשכן הוא קודם לחטא. ברור שהאור קודם לחושך. אבל בסדר ההופעה במציאות, פרשת כי תישא קודמת לפרשות ויקהל פקודי. בסדר? אז מצד המהות, ברור שהמשכן הוא לכתחילה. אבל בסדר ההופעה במציאות, המשכן לא היה יכול להופיע במציאות, עד שלא היה כישלון, עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, אתם רוצים איזושהי הגשמה, אין בעיה, ניתן לכם משכן. אז מצד המהות, ודאי שהמשכן קודם לעגל. אבל מצד סדר ההופעה במציאות, חייב להופיע העגל כדי שהופיע המשכן. בקיצור, לא היה שייך שהסדר של הפרשיות יהיה תרומה תצווה והעקל פקודה. חייב להיות באמצע כתיסה. חייב להיות באמצע חטא העגל. למה? כי בעולם שלנו חשוך הקודם לנאורה. ואם לא יהיה חושך, ותראה ננסה להבין למה, אז לא יופיע האור. אף על פי שבמהות, האור לא זקוק לחושך שיקדם לו. שיקדים אותו. האור הוא מקור הכל. האור לא תלוי בחושך. אבל בסדר ההופעה במציאות, לפני כל אור, חייב להופיע חושך. השאלה הזאת היא לא מתאימה למשפט פה. מה זאת אומרת לכתחילה? הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו כיצד הוא מתגלה בבריאה. אז אף על פי שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבנו לבנות משכן, המשכן הזה לא יצא לפועל עד שלא יופיע חטא העגל. אז אתה רוצה לקרוא לזה לכתחילה? תקרא לזה לכתחילה. קשה הרבה דברים. זאת לא שאלה, אליה. זאת לא שאלה. רבותיי, האם אנחנו יכולים לעשות הבחנה כלומדי גמרא? אפשר לעשות הבחנה. בעולם המהות ברור שהכל מונהג על ידי הבורא, וכל הקלקולים האנושיים הם תוצאה של השגחת הבורא. הכל צפוי, אבל מצד שני הרשות נתונה, אבל הכל צפוי. אז בעולם האלוהי הכל צפוי, כל הקלקולים, כל הקלקולים וטעויות הטועים וחוכמות החכמים, הכל הוא מתחיל בהשגחת השם. בעולם הבחירה שלנו ברור שאנחנו צריכים לקחת אחריות. מה זה סותר? כלומר, בוא נגיד את זה אחרת. האם היה יכול להיבנות משכן ולכת העגל? לא. האם מציאות המשכן היא במהות, היא תלויה בחטא העגל? לא. מה? מה נאמר לו? מה קשורה המציאות של שכינה לחטא העגל? שכינה זה אלוקות, שכינה זה אידיאל, שכינה זה טוטלי. אני לא מצליח להבין. יש עולם של מהות ויש עולם של סדר הופעה במציאות. תגידו, בעולם המהות הנשמה של הזכר והנקבה היא נשמה אחת? כן. כן או לא? כן. אז בעולם המהות הזכר והנקבה נשמה אחת, יפה. ובעולם הארץ פה? שניים. מפולגים, מחולקים. אחר כך מחפשים אחד את השני. בסדר. אז בעולם שלנו, החושך קודם לאור, הרווקות קודמת לנישואין. אבל בעולם העליון, הנישואין קודם לרווקות. בלי פשש, תעשו לי טובה. מה? מה? מה השאלה? בואו נמקד את השאלה. לא. השאלה האם אתה ואני צריכים לעשות עגל, התשובה היא לא. השאלה אם תשרה שכינה בלי עגל, לא. אז הקדוש ברוך הוא ידאג שיהיה עגל, אל תדאג. הוא ידאג לזה. אני לא מאשר כלום, אבל הקדוש ברוך הוא יודע איך להביא את זה למציאות. מה נו באמת?
אתה אומר, הוא יביא את זה למציאות, אבל אתה
חבר'ה, אני עכשיו חזרתי ממדינת תל אביב. שלטי הבחירות בחוצות נתיבי איילון הם ממש לא שלטי הבחירות בחוצות נתיבי בגין. איפה אתם חיים? אז החושך קודם לאור. הכל יחסי כמובן. בסדר, אבל במהות האור קודם לחושך. אין אפשרות בעולם הזה לגלות קודש לפני שהופיע חול. רגע, תן לי להשלים את המשפט. האם אני צריך להגיד, האם אני אומר לך ברוך הוא, תשמע ברוך הוא, אני למדתי רב צדוק, למדתי את הגמרא בשבת, למדתי שחשוך בעולם הזה קודם לנאורה, אז אני במפלגה של החשוכים, אני אחראי על החושך בעולם. אני יכול להגיד את ריבונו של עולם? לא. אנחנו צריכים לדאוג לכך שיופיע אור. הקדוש ברוך הוא בגאונותו, בצדיקותו, בהשגחתו, ברוממותו, ידאג לזה שיהיו הרבה עגלים, אל תדאגו. אנחנו לא צריכים להיות השותפים. אנחנו לא שותפים להמציא את העגלים. אנחנו שותפים בהופעת האור. הקדוש ברוך הוא מתקן אותנו, תדע לך, שלא יכול להופיע, ותכף ננסה להבין למה, לא יכול להופיע בעולם הזה אור ללא חושך שקדם לו. מה זה חושך? חושך זה אותיות חט שין חף. חושך זה חסך. חסך היא חיסרון. תקרא לזה צ'יפופו מבחינתי, זה לא משנה. צריך להיות בעולם הזה חייב להיות חיסרון לפני שמופיעה השלמה. אין השלמה ללא חיסרון. העולם הזה הוא עולם התיקון, הוא עולם העשייה. אנחנו צריכים לתקן חסרונות, בין אם זה להשלים חסרונות או בין אם זה לתקן קלקולים, זה לא משנה. אני לא מבין על מה אנחנו מבזבזים את הזמן. מה? חבר'ה, אתם, סליחה שאני אומר, אתם מתפלפלים לחינם. אתה חי בעולם הזה כבר 20 שנה? קצת יותר. תגיד, בעולם הזה יכול להיות אור לפני חושך? כן או לא? לא, גמרנו. אז מה אנחנו מתווכחים? 20 שנות צעירותנו בעולם הזה, 20 שנות צעירותנו בעולם הזה, מגלים לנו שאין מציאות של אור לפני חושך. זאת עובדה. עכשיו אתם יכולים להתווכח על זה עד מחרתיים. עליהם אני אתווכח. חושך זה חיסרון. חיסרון, חיסרון שווה חטא. נפש החיים כותב, כל חטא, חיסרון כידוע. גם חטא אדם הראשון זה חיסרון. אז הגענו לקדושה המופיעה בעולם הזה דרך חטא אדם הראשון, ואם אדם הראשון לא היה חוטא, אז לא היינו מגיעים לעולם הזה, אבל הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה עולם הזה במדרגה של העולם הזה, אז הוא סידר שאדם הראשון יחטא. רגע, אז אדם הראשון אחראי? אחראי. אבל הקדוש ברוך הוא גלגל. מה זה קשור? הכל צפוי, והרשות נתונה. אני כבן אדם צריך לבנות משכן ולא לבנות עגלים. אבל הקדוש ברוך הוא יסדר את זה שיהיו בוני עגלים. אתה עכשיו שואל מה הסיבה שהחושך קודם לאור. אבל אני לא הגעתי בכלל לזה. אנחנו כרגע רק בכלל מנסים להשתכנע שבעולם שלנו אין אור ללא חושך. אני לא הבנתי בכלל מה המטרה של הדבר הזה, מה הסיבה לדבר הזה. אבל קודם כל אין אור בעולם הזה לפני חושך. אין שלמות ללא חיסרון. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה חסר. בואו נתחיל אולי להבין משהו. אני מנסה להבין משהו. הרמח"ל כתב בכמה מקומות, גם בדעת תבונות העריך בזה יותר, בדרך השם צמצם יותר, שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם הזה שני סוגי חסרונות. חיסרון אחד שהקדוש ברוך הוא ברא, זה שהנבראים הם לא במדרגת הבורא. האם אתה מקבל את זה? כן, שלמשל האדם הוא לא אלוהים. כן, ותחסרהו מעט מאלוהים, אבל לפחות מעט, יפה. בסדר? אז אם כן, קודם כל האדם הוא לא אלוהים, חיסרון ראשון. הקדוש ברוך הוא יכול לברוא את האדם במדרגתו, וברא את האדם לא במדרגת הבורא. ב', ככל שהמדרגה, ודיברנו זה כמה פעמים, ככל שהמדרגה בבריאה יותר עליונה, אז הקדוש ברוך הוא ברא אותה יותר חסרה, כדי שהיא תהיה שותפה בעצמה בהשלמה, שלה ושל העולם. אז א', חיסרון ראשון שהקדוש ברוך הוא ברא, זה שהנברא לא במדרגת הבורא, ב', חיסרון שני שהקדוש ברוך הוא שם, ברא את הנברא, שהנברא לא שלם. שהנברא אפילו למדרגתו הוא לא שלם. אז א', הנברא הוא לא 100% במדרגת הבורא, וב', הנברא הוא לא 100% במדרגתו שלו, במדרגת הנברא. אלה שני החוסרים הבסיסיים שעל פיהם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. עכשיו אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, בעיקר לאדם, צא לתקן. צא לתיקון. מה זה לתיקון? להשלים את החיסרון. תהיה 100% כמובן באופן עקרוני, במה שאתה מסוגל להיות 100%. הנברא להיות בורא לא יכול. הנברא יכול להיות נברא. אז קדימה, צא לדרך, תוציא מהכוח לפועל את הנברא שבך. זהו. מה הבעיה? משה. חבר'ה, המספר שלי במשקפיים מתחיל. תוספת. אנו אומרים, יוצר אור ובורא חושך. וכבר למדנו שבריאה גבוהה מיצירה והחושך קדם לאור, והיינו עולת ראייה הידוע על החלק הזה, על המשפט הזה שאנחנו אומרים בתפילה, בתפילת שחרית לפני קריאת שמע. טוב, חזק וברוך למשה. אפשר להתקדם? חושך זה כל מה שהוא לא שלם. זה חושך. חושך זה איסורים, זה צרות, זה קשיים, זה מחלות, זה אבטלה, זה הכותרות של העיתונים, זה... אין לי כוח להמשיך. זה כל משהו חיסרון במציאות. תגידו, בעולם מתוקן, כמה מפלגות יהיו כשיש בחירות? תשובה, לא יהיו בחירות. למה? כי המלך המשיח. אז תגידי, אז כל המציאות שאנחנו נמצאים בה עכשיו זה חושך? כן, אבל זה התחלה של אור. יחסי. אז חז"ל אמרו, אור וחושך משמשים בערבוביה, אבל זה חושך. אבל ברוך השם יש לנו מדינה. אנחנו לא ברכבות באירופה לפני 70 שנה. ברוך השם. אנחנו חיים בעולם אחר. אז כל אור קודם לו חושך, ובעולם הזה כל השלמה קודמת לחיסרון. קודם לחיסרון. רגע, אתה רוצה לתת עכשיו הכשר להיטלר, עם מחשימו וזכרום? לא, מה, לא, אני לא מדי חשבון. אנחנו צריכים להיות צדיקים. אנחנו בדיוק, אנחנו במפלגה של האור, מפלגת האור. יפה. עכשיו, הקדוש ברוך הוא יודע שכדי שבעולם הזה יתגלה האור, חייב להיות קודם לו החושך. והקדוש ברוך הוא ידאג לזה שהחושך יהיה. בסדר? אני רוצה רגע לסבך אתכם, אבל נראה לי שאני מכניס לעצמי עכשיו כדור ברגל, אבל לא אכפת לי, ואני לא הולך לבזבז יותר משתי דקות. בסדר? ידוע שהתורה אמרה, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. אם כן, הייתה גזרה אלוהית שהמצרים שעבדו את ישראל. נתון א', נתון ב', שואל הרמב"ם בשמונה פרקים, פרק שמיני, רגע, אז איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא בא חשבון עם המצרים ששיעבדו את ישראל, הרי הייתה גזרה ועבדום ועינו אותם? אומר הרמב"ם, הגזרה לא הייתה על כל יחיד, הגזרה הייתה על האומה המצרית. האומה המצרית תשעבד, אבל כל יחיד יש לו בחירה חופשית. ישאל השואל, רגע, אבל אם כל היחידים המרכיבים את האומה המצרית היו בוחרים לא לשעבד, אז מי היה משעבד? איך הייתה מתקיימת הגזרה האלוהית? תשובה, אל תדאג, הקדוש ברוך הוא הדואג שזה יקרה. אז פלוני המצרי היה מחויב לשעבד? לא. לא. הוא היה צריך להיות בוחר חופשי, ובוחר חופשי לא לשעבד. לכן היות ובחר חופשי לשעבד, הקדוש ברוך הוא בא איתו חשבון, נטביע אותו בים. כל אחד למדרגת השיעבוד שהוא שיעבד. הייתה גזרה אלוהית שהאומה המצרית תשעבד. אבל יש בחירה חופשית לכל אחד מהיחידים לא לשעבד. אז אם כל היחידים היו בוחרים לא לשעבד, אז מי היו הנציגים של האומה המצרית שישעבדו את ישראל? אל תדאגו, הקדוש ברוך הוא היה מוצא פתרון הקושי. וכל הפלפול הרוחני הזה של בית מדרש הוא בזבוז זמן אחד גדול, כי אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה 5,700 שנה אחורה, אנחנו רואים שתמיד חושך קודם לאור. אז בעולם האוטופי של בית המדרש היינו רוצים שאור יהיה קודם לחושך. או שיהיה רק אור לפני חושך, או שיהיה רק אור בלי חושך. אבל במציאות אנחנו רואים שזה לא קורה. אז פרשת כי תישא חטא העגל חייבת להופיע לפני בניין המשכן. חשוכה והדר נאורה. כשנגיע לפסקה בעין היה, יפלו כמה הסימונים מה זה אומר הדבר הזה. עוד פעם, ועיקר בניין המשכן, בפועל, במציאות, בעולם העשייה, גרם חטא העגל שביקשו ישראל אלוהים אשר ילכו לפנינו, מורגש לעין. כידוע לפי כל המפרשים, או הרבה מהמפרשים שביקשו, איזשהו סוג של הגשמה. כפי שמסביר הכוזרי, ולא נפרט כרגע דברים ידועים. ועל ידי זה פעלו קדושת משכן ואוהל מועד, מכוח חטא העגל בנו משכן, ולכן חייבת להופיע ההפרדה בין תרומת תצווה לבעקל פקודה דרך הצומת של חטא העגל, ששם, שהוא מקום מורגש לעין הולך לפניהם, ששם השגת אלוהות והכל מבקש השם, יצא אלוהל מועד וכו'. ואהרון הכהן, תראו איזה יופי, ואהרון הכהן, נבחר על ידי זה לכהונה גדולה. כלומר, המשכן הוא על ידי העגל. ומי נבחר להיות הנציג במשכן? אהרון הכהן. סלפי פשט הפסוקים, הוא בנת העגל. דיברנו על זה היום בבוקר בשיעור. אהרון הכהן. בסדר? לא נחזור על כל זה גם כן. אז ואהרון הכהן נבחר על ידי זה לכהונה גדולה, כי משה אמר לו, הבאת עליו על ההמחתה הגדולה. ומתוך צעקה זו שהייתה בליבו על כך, כמו אהרון הכהן כל כך הצטער, טוב, צריך להבין מה בדיוק היה, מה הייתה האחריות של אהרון הכהן בעגל, נעזוב את זה כרגע. אבל בכל אופן, היות, והוא היה שותף בחטא הזה באיזושהי מידה, למדרגתו הקדושה, אז אמר לו משה, הבאת עליו על ההמחתה הגדולה, ומתוך צעקה זו שהייתה בליבו של אהרון שצעק שהתכפר לו, שהייתה בליבו על כך והיה צועק לשם לתקן זה ומבקש להביא לישראל זכויות גדולות כמו שאמרו מידתו של אהרון אוהב את הבריאות ומכוון התורה על ידי זה זכה לכהונה גדולה דהיינו שהוא המחפר של כל ישראל לדורות אז הנה אפילו אהרון הכהן זה חושך שקודם לאור החושך של השותפות של אהרון ביצירת העגל היא זאת שהביאה אותו להיות המחפר הגדול על ישראל במשך כל הדורות וכן כל דבר מתוך חושך יוצא אור שהוא ממש הפך אותו החושך בין בדורות, בין במהלך ההיסטורי, בין בפרטי נפשות, בין אצל כל אדם ואדם, שהחושך חייב להיות קודם לאור. טוב, עד לכאן העיקרון. עכשיו, כדי קצת לסביר יותר את האוזן, בואו ננסה להבין מה זה אומר, הדבר הזה. אז אולי בואו נקפוץ עכשיו לעניין, זה יכול קצת להרגיע את אי ההבנה. לא, אני מבין את אי ההבנה, זה לא שאני לא מבין. אבל בואו ננסה רגע להבין מה שכן אפשר להבין. אז נחזור רגע לעיזים ולכבשים. אם כן, העיזים הולכות בראש, העיזים הן בצבע שחור, אורן שחור, הכבשים, הצמר בצבע לבן. אם כן, למה העיזים קודמות לכבשים כשהן הולכות בעדר? כי קודם כל ברשח השוחה והדר נאורה, זה בריאתו של עולם, כך סדר הופעת הבורא בבריאה. עכשיו, מה נקרא חשוחה ומה נקרא נאורה? אז כרגע חשוחה אמרנו באופן כללי, חושך, חסך, צרות, קשיים, איסורים, קיצור, כל הבעיות שלנו בחיים. יפה. מה השורש של הבעיות האלה? מאיפה זה נובע? מה הבעיה? תראו מה אומר הרב נפלא. תראו, מקור ארבע. קודם כל, הקדמה כללית. אבותינו חזל אמרו, נבחרו מן הצון. משה רבנו נבחר מאותו רועה צון. דוד המלך נבחר מאותו רועה צון. כלומר, תמיד הקדוש ברוך הוא בחר את אבותינו, כי הם היו רועי צון. אז אנחנו זוכרים מה הגננת סיפרה לנו, והיא בצדק. שכשאתה רואה את הצון, אז אתה רואה את הזקנים, ואתה רואה את התינוקות, ואתה יודע לחלק את העבודה בין הכוחות השונים, אז אדם שיודע לראות את הצון, כל כבש וכו' לפי הצרכים שלו, אז הוא ידע גם לראות את האומה, כל קבוצה, כל אדם לפי הצרכים שלה, או הצרכים שלו. בסדר, זאת ההבנה הפשוטה. תראו מה אומר הרב נפלא. חיי הרועים, אני לא זכיתי להיות רועה צאן, אבל זה קצת גורם לי רצון להיות רועה צאן. לא באמת. חיי הרועים הם החיים המביאים את האדם לידי התבוננות שכלית בריאה. נקרא כמה שורות. התבוננות פנימית, לא חקרנית, עשויה ומלאכותית. כלומר, חיים שהשיתוף עם הטבע גדול הוא מאוד, ואין עבודה רבה. ראיית הצון זה לא עבודה קשה, עשר כל אתה הולך לפני הכבשים והולכים אחריך, אתה מנגן בחליל, מסתלבט, הם אוכלות ואתה מנגן בחליל, הכל בסדר. ואין עבודה רבה המפרכת את הגוף ומטביעה את כל הכוח במעמקי החומריות, כתוכניתה או כתבניתה אולי צריך להיות, של עבודת האדמה הרגילה, כלומר חקלאות, נמצאת, אז אותו הקושי שנמצא בעולם החקלאי, תכף נחזור למשפטים האלה, כל זה לא נמצא, לא נמצאת בעבודת המראה, עוד חצי משפט, על כן היו אבותינו החושבים הגדולים של משפחות, של משפחת האדם, רועי צאן. בואו נתחיל לאט לאט. חיי הרועים הם החיים המביאים את האדם לידי התבוננות שכלית בריאה. אדם שהוא רועי צאן, יש לו התבוננות שכלית בריאה. מה זאת אומרת בריאה? טבעית, ישרה, פשוטה. עצם זה שהרועה, נמצא בטבע, ובטבע הוא פוגש, אם אפשר לומר, את הרשמים האלוקיים המופיעים בטבע כפי שמופיעים. יד אדם לא התערבה בזה. זה בונה בנפש האדם איזשהו מפגש מאוד בריא, מאוד טבעי, מאוד נורמלי, מאוד מקורי עם הופעת השם במציאות. יותר מזה, חיי הרועים הם החיים המביאים את האדם לידי התבוננות שכלית בריאה. לא שכל, הרב קורא לו פה חקרני, לא שכל יותר מדי למדני, לא שכל יותר מדי, הוא קורא לזה מלאכתי. כשאדם למשל חי בעיר, אז בעיר יש פעילות אנושית ויש רעש וכו'. השכל האנושי שלנו הוא לא טבעי. אנחנו נמצאים במפעל של הפלסטיק ושל הניילון ושל הנייר. אנחנו לא מריחים את הטבע, לא נוגעים בעלים, לא מרגישים את האדמה. הרואה, כשהוא נמצא בטבע, השכל שלו, ברמה השכלית עכשיו הפשוטה, השכל שלו רואה דברים פשוט, טבעי, ישר. לא מסובך, לא מפולפל. טבעי. קשה להסביר את זה, וגם אני לא רואה צון כדי להגיד לכם שזה נכון, אבל הסברה הישרה שלי אומרת שזה ודאי נכון. אדם שהוא רואה צון, יש לו שכל ישר, טבעי, פשוט. הרב אומר כאן יותר מזה, אני אקרא עוד טיפה, אני אגיד עוד טיפה. אומר הרב, שראיית צון זה לא עבודה קשה. בניגוד למשל לחקלאות. אדם שעובד את האדמה, הוא צריך לעבוד קשה. הגוף, עבודת הגוף, העבודה הפיזית, היא מפרכת את הגוף, והיא לא מאפשרת למחשבה להיות נקייה, להיות צלולה, להיות טהורה, להיות פנויה למחשבות עליונות. הרואה לעומת זאת, הכבשים אוכלים במראה, והוא יש לו עכשיו זמן לחשוב, להרהר, הגיגים, רעיונות, מחשבות עליונים, ואדרבה, הוא לא חי בעיר, אף אחד לא צופר לו, אף אחד לא דוחף אותו, הוא בטבע, עם השקט האלוהי כפי שקדוש ברוך הוא ברא אותו. זאת מדרגה עליונה מאוד. עוד פעם, משפט הראשון. חיי הרועים הם החיים המביאים את האדם לידי התבוננות שכלית בריאה. אבל התבוננות שכלית בריאה היא לאו דווקא התבוננות פלפלנית. היא לאו דווקא התבוננות של קושייה ותירוץ. עד רבה, אתה חי בטבע, אין לך קושיות ותירוצים. נכון, אדם מטייל הוא נפתח אל הטבע. אנחנו תמיד אומרים שלמה המדבר, בעיקר המדבר, בניגוד ליער למשל, למה המדבר נקרא מדבר? מלשון דיבור. מי מדבר במדבר? בני אדם לא חיים שם. מי מדבר במדבר? הקדוש ברוך הוא מדבר במדבר. כי המדבר זה בעצם הטבע כפי שקדוש ברוך הוא ברא אותו בלי שהתערבה בו יד אדם. אין שם כמעט מים, אין שם כמעט צומח, אין שם חי, בטח אין שם אדם. זה הטבע כפי שקדוש ברוך הוא ברא אותו. לכן הרבה בני אדם נפתחים במדבר יותר מאשר ביער. כי ביער יש שינוי, הצומח צומח, החי חי וכו'. אז בעיר יש הרבה רעש, יש הרבה חיצוני. האלוהי מסתתר, האלוהי מתחבא. ביער יש פחות רעש, אבל הצומח והחי שינו את המציאות הטבעית כפי שקדוש ברוך הוא ברא אותה. במדבר, שקט מוחלט, טבע מוחלט, הסלעים כפי שקדוש ברוך הוא ברא אותם מששת ימי בראשית. זהו. גם בים. טוב, כלומר, בתוך הים, בתוך המים. מתחת למים או מעל המים? מעל המים. לא, בתוך המים הוא מסוכן. כן, אבל יש שם מתחת, יש שם גדילה מתחת. אז אני חוזר רגע שוב. חיי הרועים הם החיים המביאים את האדם לידי התבוננות שכלית בריאה. התבוננות פנימית, לא חקרנית, לא שכל חקרני, לא שכל עשוי, עשויה. שכל עשוי, הייתי אומר, כן, כמו איזה סוג של מפעל מחומרים, נקרא לזה לא טבעיים, ומלאכותית, לא מלאכותי, טבעי, ישר, פשוט, נורמלי. חיים שהשיתוף עם הטבע גדול הוא מאוד. והיות והקדוש ברוך הוא ברא את הטבע, אז הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך הטבע כפי שהוא ברא אותו. וכמו שאמרנו, אין התערבות אנושית בתוך הטבע הזה, ולכן יש יותר אפשרות להקשיב לאלוהי הנמצא שם. ממילא השכל הוא חושב יותר נכון, יותר ישר, יותר פשוט, יותר טבעי. ואין עבודה רבה, מצד שני, אין עבודה רבה בריאת הצון, בניגוד לחקלאות, לעבודת האדמה, ואין עבודה רבה מפרכת את הגוף ומטביעה את כל הכוח במעמקי החומריות, כמו למשל כתוכניתה או כתבניתה של עבודת האדמה הרגילה. לכן, אין עבודה רבה מפרכת את הגוף נמצאת בעבודת המראה. על כן, אבותינו הגדולים, משה רבנו, דוד מלכנו, הם היו, אומר הרב, החושבים הגדולים. הם הגיעו להשגות השכליות היותר ישרות, היותר מדויקות, הפחות חקרניות, כי הם היו רועי צאן. לא רק כי הם ידעו לחלק את האוכל לזקנים ולצעירים, שם בעדר, אלא כי האישיות שלהם נפגשה עם האלוהי שבטבע, באופן כל כך פשוט וטבעי, ש... השכל היה כל כך ישר וכל כך פשוט וכל כך מדויק, הם היו מחוברים לגמרי לריבונו של עולם. רק שנייה טיפה. על כן היו אבותינו, החושבים הגדולים של משפחת האדם, רואה צאן. מי לנו כמשה רבנו ודוד מלכנו? רגע. אם כן, המחשבות של רואי הצאן, של אבותינו, הן מחשבות מדויקות. הרב קורא להם כאן, החושבים הגדולים של המין האנושי, של משפחת האדם. יפה. אז אם כן, אנחנו שואפים למחשבות בהירות, ישרות, מדויקות. יפה. רגע. עכשיו, איך אנחנו בעולם שלנו, שלצרינו הרב, אנחנו לא כל כך רואי צאן, איך בעולם שלנו אנחנו מגיעים למחשבות האלה? אומר הרב, תראו, הדרך של התעלות המחשבה מתחילו תמיד מרעיונות עמומים, מחשבות מטושטשות. כל מי מאיתנו שנמצא למשל בבית מדרש ורוצה ללמוד דברים מדויקים, הוא יודע שהשלב הראשון להגיע לדיוק של הדברים זה טשטוש, כמו מה שהיה פה בחצי שעה הראשונה. לדוגמה, דוגמה טובה. בסדר? אם אני לומד סוגיה בגמרא פעם ראשונה, הדברים מטושטשים. לא יורד לסוף עומק הקושייה, לא מבין בדיוק את התירוץ, חשבתי שהבנתי, פתאום תוספות מפיל עליי איזה תיק, לא הבנתי כלום. אז בהתחלה הרעיונות הם מאוד מטושטשים, הם מאוד עמומים, הם מאוד לא בהירים, הם מאוד גולמיים, הם מאוד לא מדויקים. הרב כותב באורות התורה שלפעמים המפגש הראשון של האדם עם חוכמה מסוימת, שהיא כל כך גולמית, כל כך חסרת צורה, היא מהממת אותו, מפחידה אותו ומערבבת את דעתו, זה לשונו. עד כדי כך. למה? כי אנחנו לא מדייקים. הידיעה היא גסה, היא לא דקה. הכל בערך, לא בדיוק, משהו מאוד גולמי, מאוד חומר גלם. אין לו צורה, אין לו צורה. לא צורתי. אבל זה סדר ההתפתחות, מה אפשר לעשות? אז בהתחלה יש מחשבות עמומות. אחר כך לאט לאט המחשבות הולכות ומתיישרות, עד שבסוף נקווה אנחנו מגיעים למחשבות קצת יותר מדויקות. אני קורא קצת יותר הלאה. הדרך של התעלות המחשבה מתחילו תמיד מרעיונות עמומים. מחשבות מטושטשות, שמתוך התכונה הערפילית שבהם, מתנשא רק ענן גדול של דמיון. יש איזה משהו מאוד בערך, מאוד מלמעלה, מאוד בוסרי, מאוד ראשוני. שזה הרבה דמיונות. כן, אחד הדברים המקף, המסמכים, המתסכלים, אותנו כלומדי גמרא, זה שכשאתה לומד סוגיה, נדמה לך בשלב הראשון שהבנת אותה. עכשיו, ככל שאתה נכנס יותר פנימה, מתברר לך כמה בהתחלה לא הבנת כלום. מה זה לא הבנת כלום? הבנת ההפך מהאמת, לגמרי. ואז אחרי שבועיים אתה נזכר, מה הייתה ההבנה הראשונה שלך? ואם כתבת את זה בעיפרון באיזשהו מקום, אתה קורא את מה שכתוב, אתה לא מאמין שזה מה שכתבת. זה הזוי לגמרי. כי זה ממש לא מה שכתוב בגמרא. זה בדיוק הפוך. מה? חסכנו לך את זה, אתה יודע ממי נקבע, הכל בסדר. אז בהתחלה יש ענן גדול של דמיון, שנדמה לי שאני מבין. אני חושב שאני מבין. אבל בתוכו, אבל לאט לאט שאנחנו מתחילים לקלף את כל הדמיונות, מתחילים לדייק את כל הגולמיות הזאת וכו', אבל בתוכו אוצר גדול נמצא. והתפקיד שלנו זה להתחיל לדייק, להפוך את המחשבות העמומות למחשבות בהירות. שברבות הימים, לאורך זמן, אם נדבר עכשיו במושגים של אנושות, במושגים של עם ישראל, במושגים של גאולה, במושגים של ציונות חילונות, חילונית אל מול משיח בן דוד, וכולי, בואו רגע נעלה לקומה הזאת, זה מתחיל להתברר, רגע. אז מה זה חשוכה והדר נאורה? חושך. מה זה חושך? חוסך, חסך. איפה מתחיל החסך? במחשבות, המאורפלות, העמומות, הלא בהירות. זה מקור כל החשכים, זה העיזים שהולכות בראש. הדח חשוכה זה שהיות ושכל האדם הוא הכלי שדרכו האדם יכול להיפגש עם המציאות היותר עליונה, יותר אמיתית, יותר שלמה, יותר אלוקית. אבל בשלב הראשון המחשבות עמומות. אנחנו לא רואים צאן במובן הזה, אם אפשר לומר את זה כך. אבל בתוכו צער גדול נמצא שברבות הימים המחשבה מתבררת ומתוך החושך יבוא האור. אומר הרב, המעמד הקבוע של הצאן בלכתם בעדר, כמשל, מסכימו עם סדרי המחשבה האנושית. עוזרים הם העניינים זה לזה. כלומר, מצד אחד, ללא המחשבה העמומה, לא הייתי מגיע למחשבה המדויקת. מצד שני, אני לא יכול להתעכב במחשבה העמומה, אני חייב להתקדם למחשבה המדויקת. אלמלא חיי הרועים הראשונים, אם לא היו לנו רועים ראשונים, מבחינת, למשל, משה רבנו ודוד מלכנו, כמו שאמרנו, לא הייתה לנו מחשבה אחת ברורה וצלולה. ומצד אחד, השני הממדים קלויים אחד בשני. מצד אחד, אם לא הייתה לנו מחשבה מדויקת, צלולה, בהירה, אז לא היינו יודעים איך אנחנו שואפים. לא הייתה לנו קריאת כיוון, לא הייתה לנו מטרה. היינו הולכים כעיוורים באפלה, אין לנו מושג לאן אנחנו הולכים בכלל. מצד שני, ואלמלא המחשבות הערפיליות, שאין, כנראה חסר שם נון, שאין ממלות את הנפש בתחילה תמיד, לא היה שום מקום לכל אותו הרכוש של הערת השכל שיצא לפועל, כי הרבה פעמים, אני חוזר שוב ללימוד הגמרא, הרבה פעמים, ככל שאתה יותר מעיין, אתה פתאום רואה שאתה לא הבנת, שנדמה לך שהבנת. כלומר, דווקא המחשבה המעורפלת היא זאת שמכריחה אותך, היא כופה לך, היא אונסת אותך, להגיע למחשבה יותר מדויקת, כי פתאום אתה רגע, זה לא זה, זה לא נכון מה שאני חושב עכשיו, וכולי. אז מצד אחד, לולא הייתה מסומנת המטרה מלכתחילה, לא היינו מגיעים אל האידיאל הגדול, ומצד שני, ללא המחשבות הערפיליות, לא היינו מגיעים אל האידיאל הגדול. עוד פעם משפט הזה. אלמלא חיי הרועים הראשונים, לא הייתה לנו מחשבה אחת ברורה וצלולה, ואלמלא מחשבות ערפיליות, שאין ממלות הנפש בתחילה תמיד, לא היה שום מקום לכל אותו הרכוש של הערת השכל שיצא אל הפועל. תראו עכשיו את המשפט הבא, המשפט מזעזע. וזה נוהג תמיד, עכשיו הרבה יותר ברור מה זה חשוך עבדר נאורה. וזה נוהג תמיד. מתפרצת היא הקבוצה המחשבית הפזיזה, דוגמת עדר עיזים שחורות, יוצאות בהולות ומקדימות את צבא הרעיון המיושב שרק ממנו תבוא ההורה. יש איזה ספר ילדים קוראים לו איזה פזיזה, נכון? כן. איזה או איז זה דבר פזיז. בנמשל, זה המשל, בנמשל. איז זה קופצני, זה בהול, זה ראשוני. זה מחשבה מאוד מעורפלת, מאוד עמומה, מאוד מטושטשת, מאוד לא מדויקת. אז זה נוהג תמיד, בהתחלה מתפרצת איזו מחשבה ראשונה לחלל העולם. אחר כך, לאט לאט, מופיע הרעיון היותר מיושב, שממנו תבוא ההורה. הייתי פעם בשיעור עם איזושהי חבורה מאוד חשוב, מאוד יקרה. לא היו מאפשרים לי לסיים, אני חושב, משני משפטים לפני שהיו מתנפלים. אי אפשר היה לנהל שיעור. אתה לא יכול להתקדם מילימטר. טוב, היו לזה הרבה סיבות, נעזוב כרגע, עשינו שם איזה ניתוח פסיכולוגי עם החבר'ה האלה. בכל אופן, נעזוב את זה כרגע. שיעור האחרונה הגעתי איתם, שיעור 1, 2, 3, ראיתי, אי אפשר לזוז לשום כיוון. הייתי שיעור, ואנחנו עכשיו מעכשיו מסדרים את השיעור באופן אחר. השיעור הוא שעה, שלושת רבעי מהשיעור אני מדבר, אתם שותקים. אין פוצה פה ומצפצף. מי שפוצה פה יוצא החוצה. רבע שעה האחרונה, תפגיזו מה שאתם רוצים. הכל מכל כל. כך היה. התחלנו לנהל שיעורים, 45 דקות אני מדבר, הם שותקים, רבע שעה הם מדברים, אני או שותק או מגיב. כך היה. עכשיו, הדבר הפלא שהיה שם בחבורה, וממש חיינו את זה לאורך זמן, ככל שחבורה התפתחה בעולם המחשבות שלה ובעולם הרוח שלה, היה להם יותר סבלנות לשתוק ולהקשיב. מי? ש? רבי יוסי שתק בהקשר הזה, כן. זה היה מדהים. אתה רואה איך, כן, זה כמו למשל במכון מאיר. סתם דוגמה, בסדר. אחד הגיע לפני 5 דקות מאודו, עוד עם המקל ירד מהמטוס. עם התרמיל והסערות והרסטות והכל בלגן. עכשיו הוא בא עם עולם שלם של תחושות, של רגשות, של אמונות ודעות, של היסטוריה, של תיקים שהוא זוכר. עם מה הוא לא בא? הוא נכנס לשיעור. הנושא של השיעור הוא X. עכשיו, הוא צריך להשפריץ את כל מה שיש לו, את כל המיטה, הוא צריך לפרוק את זה בשום מקום. אז הוא חושב שכיתת אמונה זה המקום. כבודו, אנחנו נשמח לשמוע מה שיש לך לומר, אבל זה כרגע לא קשור לשיעור. זה לא רלוונטי. ככל שאדם הוא יותר מתרגל להקשיב, הוא בעצם מבין שיש כאן דברים שצריך לעבור מהמחשבה הראשונה אל המחשבה השנייה. דרך אגב, עכשיו תוך כדי דיבור אני נזכר. שעל הדרשה, על הפסוק בתורה, אסקט ושמע ישראל, דרשו חכמים בגמרא, 3 דרשות מה זה אסקט. דרשה שלישית, אס ואחר כך כתת. אס, אומר הרב, שתוק. תסבול להקשיב. שתוק. איזה שתיקה עכשיו. אחר כך תחתות. אחר כך תשבור, תקשה, תעשה מה שאתה רוצה. קודם כל, שתוק. תתרגל, לסבול, להקשיב. דרך אגב, יש תלמידי חכמים שאצלם בשיעורים אין שאלות. שאלות עוד שנתיים. שנתיים תשמש חכמים, אחרי שנתיים תתחיל להקשות קושיות. דרך אגב, זה עובד. זה עובד. תגיד לי, אצל הרב טאו שואלים שאלות בשיעורים? לא שואלים שאלות. אין שאלות. מקשיבים. מתרגלים להקשיב. א', קונים ענווה. ב', קונים חוכמה. וקונים עוד כמה דברים. עכשיו, אני לא אומר לו לשאול. בסדר, אנחנו במכון מאיר, אני יודע. בסדר גמור. אבל, לפעמים אנחנו כל כך עם אצבע קלה על ההדק, כל כך פזיזים, כמו, כן, אני מדבר על עצמי, כמו העיזים האלה שקופצות בראש. רגע. אתה אומר איזה משפט. הבינו משהו מאוד ראשוני, מאוד גולמי. קופצים מיד בשאלות. רגע, עוד 5 דקות, נבהיר את זה, קצת נרחיב את זה, קצת נדייק את זה, נשאף את זה. השאלה תיפטר. הרי אנחנו יודעים ש-90% מהשאלות נפטרות אם נותנים לדבר 5 דקות. כן או לא, את האמת? כן. למה? כי בהתחלה נאמר איזה משפט, הוא מאוד ראשוני, מאוד ערפילי, מאוד לא מדויק, אז מיד מתקיפים. רגע. אז, כן, שתוק, ואחר כך קטן. כך כותב, כך כותב שם הרב, שאדם צריך להיות מתרגל, לסבול הרבה. ולסבול הרבה זו תכונות ההקשבה. אבל מדרכו של עולם שהעיזים קופצות. העיזים פזיזות. מה זה העיזים? אלה המחשבות הראשונות. זה החושך. זה השחור. זה החוסך, החשך. זה החשוך והדר נאורה. וזה נוהג תמיד, מתפרצת היא הקבוצה המחשבית הפזיזה, דוגמת עדר עיזים שחורות יוצאות בהולות, ומקדימות את צבא הרעון המיושב שרק ממנו תבוא האורה. וכמובן כל זה דוגמה לסדר הופעת הבורא בבריאה, סדר הופעת השראת שכינה, חטא העגל קודם למשכן, הארון בשותפותו המסוימת בחטא העגל קודם להיותו מחפר על כל ישראל, בחינת כהן. מתאימה היא לפי זה התכונה של החיזיון שמתרשם בכל עת בחיי הרואים למראה העדר שבו כל מעייניו, לתכונת סדרי המחשבות ההולכות ועולות. יוצאות מתוך עדר המעונן המלא מחשקים שהוא מקדים לבוא, קודם כל העיזים, אחר כך יופיעו הכבשים הלבנות, קודם כל החושך, אחר כך האור. עד אשר אחריו יבואו עדר הרעיונות המבוררים, הראויים ל... זה טעות פה, אולי להישמע, לא זוכר, צריך לבדוק, אולי להישמע, להיטמע, בשכל טוב, להיות לבסיסים לחיים הרוחניים והמוסריים של האדם בכל ענייני חייו. וזוהי בריאתו של עולם בכל גווניה. ולעולם לא יוכל האדם לזרוק את המחשקים לגמרי. כל מדרגה של אור שתופיע בהמשך הדרך חייבת להיות קודמת למציאות של חושך. אז החיים שלנו בעצם נסליל אחד ארוך, חושך אור, חושך אור, חושך אור. כלומר, החושך קדם לאור, הגעתי לאור. עכשיו, האור הזה הוא בעצם חושך ביחס לאור הבא. והגעתי לאור הבא, אבל הוא חושך ביחס לאור הבא. אז כל הזמן, חושך אור, חושך אור, חושך אור. איזה יופי. תמיד החושך הוא המחשבה הערפילית, עד שנדייק אותה למחשבה הבאה. וזו בריאתו של עולם בכל גווניה, לעולם לא יוכל אדם לזרוק את המחשקים לגמרי, כי מהם יבוא אל האורה. הדמיון מושל בנו, ואנו צריכים דווקא מתוך חשכתו, לבוא אל דרך החוכמה המהירה, מעיקר החשוכה, והדר נאור אדיר, אדיר. תרשו לי לקרוא משהו. אין היה ברכות בית. בואו נגיד רגע את הסקט. זה חשוב מאוד, לפחות איזה משפט אחד. אי אפשר לפספס את זה. בטח לא בהקשר הזה. כדאי לכתוב את המקור הזה. זה מופיע בהוצאה הישנה, עמוד 390, הנה הברכות בית עמוד 390, פסקה שמ"ג. דבר אחר, הסקט ושמע ישראל, אס ואחר כך כתת כדי רבה, דאמר רבה לעולם ללמוד אדם תורה ואחר כך יהגה. קודם כל תלמד, תקשיב, אחרי זה תתחיל לפתח הגיגים משלך. אומר הרב, תראו, העיונים בכל דבר, כדי לעיין באמת בדבר, צריכים להיות נולדים, העיונים האלה, לא רק מתוצאת ההשקפה השכלית בדבר הפרטי לבדו שבו הוא נושא ונותן. אני לומד עכשיו פרט של תורה. כדי לעיין בפרט הזה, אני צריך לדעת עוד כמה פרטים ואת היחס בין הפרט הזה לפרטים אחרים כדי להבין את הפרט הזה באמת. אבל בשלב הראשון אני לומד רק פרט אחד, אז אני לא יכול לדייק את הפרט הזה, כי הפרט הזה קשור לעוד כמה פרטים. ברגע שאני לא יודע את הפרטים הנוספים, אז אני גם לא יודע את הפרט הזה. לכן צריך להתחיל להתרגל, ללמוד עוד כמה פרטים, עד שאני מתחיל לראות איזושהי התחלה של תמונה יותר כוללת. עוד פעם, העיונים בכל דבר צריכים להיות נולדים לא רק מתוצאות ההשקפה השכלית, בדבר הפרטי לבדו שבו הוא נושא ונותן, כי הם צריכים שיהיו תוצאה של הרחבה וידיעה מקפת אל כל העניינים המתייחסים לו. לפי זה היינו צריכים לשתוק 120 שנה. בסדר, הלאה. על כן אין תקווה, אין תקווה לתוצאות טובות של חידושי עיונים, כי אם כשקדמה הידיעה הכוללת בכל העניין וכל הדברים השייכים לו, לפחות בעניין הספציפי שפה כרגע אנחנו עסוקים, והפרטים שנלווים אליו. והנה, הנקודה הזאת היא קריטית, הדבר מגיע בייחוד על דבר התנגדות לדעות וביקורת. שאדם רוצה מיד לבקר, מיד לא להסכים, מיד לטעון טענות. שרק אז תהיה מועלת להגדיל תורה ולהדירה, להרבות חוכמה ולפערה, מתי באמת ביקורת יש לה ערך, יש לה טעם, אם בין תבנה משהו, רק שתצא על פי ידיעה שלמה ומקפת, והעמקה מסודרת בכל העניין כראוי למומחה ובקי. כלומר, לפחות ביחס לאותו נושא, אתה מומחה ובקי גם ברמת ההיקף וגם ברמת העומק, הבקיאות והעיון. עכשיו המשפט שחיפשנו. על כן צריך שיהיה האדם מתרגל לסבול, לשמוע הרבה. אני מסכים, זה סבל להיות בסבלנות. זה סבל. אדם שממתין בסבלנות זה סבל. עכשיו את רוצה לדבר ואת צריכה עכשיו להמתין עוד שתי דקות. זה ממש סבל. לא באמת. דרך אגב, איזה כיף לי. אני עומד במקום הזה, אני יכול לא להיות סבלן. הכל יחסי, כן, מה? לא בגלל, לא אולי, בגלל זה. להיות אדם סבלן זה להיות אדם סובל שהוא סבל. הוא לוקח על הגב שלו דברים. זה לא משחק מילים, זה זה. היא גופה, זה זה. על כן צריך שיהיה האדם מתרגל לסבול, לשמוע הרבה. להוסיף ידיעה, מבלי הוסיף בזה עדיין דעתו והשקפותיו. אני עכשיו מדבר על עצמי. מי אני שאני עכשיו אוסיף ידיעה, כשהרב שלי מדבר והוא עוד לא סיים את החבורה? אין לי מושג בכלל מה מדבר. אשר אם גם התנגדו דעתו והשקפותיו, אשר אם גם התנגדו לאיזה פרטים וסעיפים, אל יצא לריב מהר. שתוק. אס. שתוק. ואזק ואאזן ורד לסוף דעת העניינים וחקור בכל חלקיהם. עוד פעם, כל יחסי, כי כל חלקיהם, כמו שאמרנו, יסתיימו 120 שנה ולא נגיע לכל חלקיהם. אבל לפחות מומחה ובקי בעיון ובבקיאות, לפחות בסוגיה הספציפית שבה אתה עוסק עכשיו. ואז, כשתעלה בידך הידיעה השלמה, כבר הנחה מגיבורי כוח למלחמתה של תורה, קטט, שבור את אשר יראה לך לסתור ולהרוס, אבל אל תהי מהיר להרוס ולבקר, ואתה הנחה עדיין בקי גדול ומומחה בעיננים אלו. דרך אגב, בואו ניקח דוגמה פשוטה. בסדר? לפעמים, אין לה, כן, ואני גם מכיר את עצמי. אדם אומר את זה איזשהו משפט, שואל איזשהו שאלה. עכשיו, נדמה לך שהבנת מה שהוא רוצה להגיד, ואז אתה מגיב. עכשיו, הוא לא אמר עוד חצי משפט שאמור בעצם להסביר את המשפט ממקום אחר. למשל, בשבוע הבא לא יש שיעור. בערב. לא יש שיעור שבוע הבא. בסדר?
באמת?
למה? לא. אז היום הייתי באיזשהו מקום, אמרתי שבוע הבא אני לא אוכל להיות. וואו, איזה הנחות, בכי. סתם. מה פתאום, לא, וזה. כאילו אני עכשיו הולך להסתלבט. בשבוע הבא אין שיעור, אני מסתלבט. יש לי סיבה מספיק חשובה, לא משנה כרגע. אחרי זה אמרתי להם את הסיבה. בטח, אסור לך לבוא שבוע הבא. אז אתה אומר חצי משפט, מטפלים עליך. אחרי זה אתה מנמק את ה... בטח, נכון, אתה צודק. גם אם תרצה לבוא, אנחנו לא נקבל אותך. זה קורה המון פעמים. שאנחנו שומעים איזה חצאי דברים, מיד יוצאים לתגובה, ואם היינו שומעים, אם היינו רואים את כל התמונה, אז היינו מגיבים אחרת לגמרי. תגידו, בואו נצייר ציור טיפשי, בסדר? שעה 3 בבוקר. אני רואה איזה אדם נכנס כאן לחוב אמירי 5. אני מושג נגד אחד הבניינים פה, בסדר? והוא ככה מקפץ על הגדר, והולך מאחורה בלי שאף אחד יראה, וכו'. ואני במקרה מסתכל. מה אני בטוח? גנב. אז אני עוקב אחריו, ואז אני רואה שהוא שם מעטפות של כסף מתחת לדלתות. פשוט ראיתי חצי תמונה, זה הכל. הייתי בדרך להזמין את המשטרה. הבן אדם נותן מתן בסתר. הפוך על הפוך. אלא מה? אנחנו מהירים בביקורת, מהירים בתגובה, אנחנו לא עסקת. אנחנו קאט, כן? קאט, חותכים. בסדר, אנחנו מבינים את העיקרון, אני חושב. טוב, אפשר להמשיך? הלאה. אם כן, כיצד שורה שכינה בעולם? על ידי? חושך, קלקולים, משברים. אין שכינה ללא משבר. מהו יסוד המשבר? רעיונות, מחשבות, חוכמה, עמומה, מטושטשת, ערפילית, חלקית, לא מדויקת, שלא מוכנה להיות סבלנית ולעבור איזשהו תהליך של, של העמקה ושל דיוק של הדברים, ואז מלא אנחנו כמו אותם עיזים שקופצים בראש. זה הסדר. דרך אגב, להבדיל אלף אלפי הבדלות, זה מה שקרה בחטא העגל. מה קרה בחטא העגל? כמשל, אני עכשיו כן חוזר לגנת, בסך הכל עם ישראל לא עשה חשבון בדיוק מתי זה 40 יום, 40 לילה, פספס שם איזה כמה שעות, 6 שעות, בושש בשש, פספס שם איזה 6 שעות, ואלה אלוהיך ישראל. רגע, תעשו חשבון. אחשוורוש, עשה חשבון 70 שנות גלות בבל, לא עשה בדיוק, טוב יאללה, הוציק למקדש, פה הארמון, פה המקדש, אני הכהן הגדול וכו'. רגע, תעשה חשבון נכון, תמתין עוד טיפה. חבר'ה, זה מוסר גדול הדבר הזה. טוב, אז אם כן, קודם כל נקודה ראשונה, כיצד שורה שכינה? על ידי חסך, על ידי חושך, על ידי חיסרון. שבסיס החיסרון הוא ערפיליות המחשבה. טשטוש המחשבות. מחשבות לא מדויקות, מחשבות עמומות. הלאה, נתקדם עוד טיפה ונראה לי בזה נסתפק להיום. וגוף עניין המשכן ומזבח, אני חוזר למקור אחד. וגוף עניין המשכן ומזבח וסדר עבודה, הוא הורדת שכינה בתחתונים. איך בדיוק על ידי המבנה הזה והכלים האלה וסדר העבודה הזה, חשבון שלם, נעזוב את זה עכשיו. וגוף עניין המשכן ומזבח וסדר עבודה הוא הורדת השכינה בתחתונים, וסדר התיקונים וכפרות של חטאים וכינוח לכל מיני לכלוכים, ואיפוי וקישוטי הקלה, הוא נמשך, והוא נמשך על ידי שכינתו יתברך בתחתונים. כלומר, כאן הולך רב צדוק להסביר שיש בעצם שני כינויים למקום שבו שורה שכינה. יש כינוי הנקרא משכן, ויש כינוי הנקרא מקדש. יפה, אנחנו לא אומרים בית המשכן, אנחנו אומרים בית המקדש. אם כן, למה הקדוש ברוך הוא אמר קודם כל לבנות משכן, ואחר כך זה משכן ארעי, אוהל מועד, וכל הגלגולים שהמשכן עבר, ואחר כך בית מקדש זה כבר מקום קבע, קבוע. למה? למה אי אפשר לבנות מיד מקדש? למה צריך לעבור דרך משכן ואחר כך להגיע למקדש? אמרנו חשוך ודר נאורה. רגע, אז מה שאתה הולך להגיד עכשיו בעצם? שהמשכן הוא חושך ביחס למקדש שהוא אור. כן, תכף נראה מה זה אומר. תראו מה אומר רב צדוק, זה דיוק שלא שמתי לב אליו עד שלמדתי את זה השבוע. יותר נכון בשבת. תראו, מה זה משכן? אז כאן הוא מזכיר כמה מקורות בחז"ל, שהמילה שכינה, שורש שין חף נון, זה תמיד בתוך החיסרון, זה תמיד בתוך הטומאה, זה תמיד בתוך השוכן איתם בתוך טומאתם, זה תמיד בתוך החושך, בתוך הקלקולים, בתוך הבעיות, בתוך הטומאה, בתוך כל החוסרים האלה. בואו נקרא עוד פעם את זה מחדש. וגוף עניין המשכן ומזבח בסדר העבודה הוא הורדת שכינה בתחתונים. לרדת עד העולם התחתון, כולל כל התיקונים וכל הכפרות וכל החטאים והכינוח והלכלוכים. בקיצור, שכינה היא נמצאת בתוך הלכלוך. והוא נמשך על ידי שכינתו התברך בתחתונים, ומאחר שיש גילוי שכינתו התברך בקרב ליבות בני ישראל, הקדוש ברוך הוא כשהוא רוצה להשרות שכינה, הוא בעצם רוצה לנקות את הלכלוכים. אז הקדוש ברוך הוא כביכול יורד אל הלכלוך, ומתחיל לסלק אותו, לנקות אותו, להוציא אותו. כבר התברר עוד 2 דקות. ומאחר שיש גילוי שכינתו התברך בקרב ליבות בני ישראל, ממילא מתנקה כל לכלוך, ונדחה הרע, והחושך דאימה שריה נהורה. כלומר, נדחה הרע והחושך דאימה, הרע והחושך נדחים, ואז שורה האור. וזהו המשכן, רצה לומר מקום שכינה, כבר התברר, אבל מקדש רצה לומר מקום קדושה, הוא ממש הפך משכן. למה? משכן זה שוכן איתם בתוך תומותם. מקדש, הרי את מקודשת לי, הרי את מובדלת, מובדלת, מופרשת. הקדושה הזאת הבדלה מן הרע. שכינה הזאת שכינה בתוך הרע. הברקה. אבל מקדש רצה לומר מקום קדושה הוא ממש הפך משכן. למה? דקדושה רצה לומר הבדלה והפרשה, שהוא דבר נבדל. אבל שכינה הוא השוכן ומתחבר, ואין נבדל. כמו שנאמר, השוכן איתם בתוך תאומתם, מה שאין כן קדושה, הוא הבדלה מתאומה. אם כן, יש שתי מדרגות של השראת שכינה הקדושה בישראל. יש מדרגה שאגב הוא שוכן איתנו בתוך תאומותינו, זה נקרא משכן, ויש מקדש ויש קדושה, שזה דווקא הפרדה והבדלה וחציצה, נבדלות מן התאומה. כמו שאמרנו, קדושה, קדושים תהיו, פרושים תהיו. אם כן, כשהקדוש ברוך הוא משרה עלינו קדושה, הוא נבדל מאיתנו, הוא נבדל מהתאומה שלנו. כלומר, נגיד הרגע בשפה ציורית, אבל זה נכון. הקדוש ברוך הוא לא ישרה עלינו קדושה אם אנחנו טמאים. הוא ישרה עלינו שכינה. משכן כן, קדושה לא. אם כן, האידיאל הגדול זה של לסלק את התאומה, זה הנאורה, האור. מקדש. אבל הדרך אל המקדש עובר דרך המשכן. אומר רב צדוק, ומצינו משכן דה יקרי מקדש ומקדש יקרי משכן. כלומר, מצד אחד אנחנו רואים שיש הבחנה בין משכן למקדש. משכן זה שכינה בתוך תומה, ומקדש זה דווקא הבדלה מן התומה. מצד שני, במקומות אחרים ראינו שמקדש נקרא משכן ומשכן נקרא מקדש. מה זאת אומרת? ומצינו משכן דה יקרי מקדש ומקדש יקרי משכן, נקרא משכן, דה כול אחד ושניהם אמת, ביחד. שהקדוש ברוך הוא שוכן בתוך בני ישראל מצד אחד. וכשהוא שוכן בתוך בני ישראל, אז הוא שוכן בתוך בני ישראל במצבם. כולל כל התומעה וכל הקלקולים וכל הלכלוכים וכל החוסרים וכל החשכים, כל העיזים, הקופצות, הבזיזות האלה. רבך הוא שוכן איתנו בתוך התומעה שלנו, השוכן איתם בתוך תומתם. מצד שני, וגם נבדל מהם. הקדוש ברוך הוא מקודש מאיתנו, הקדוש ברוך הוא. כינן שמובע בתנא דבי אליהו רבה וגם במקומות אחרים, אני יראתי מתוך שמחתי, ושמחתי מתוך יראתי. שמחה זה סוג של קרבה, יראה זה סוג של ריחוק. השמחה הוא איש ברעו וכדומה מתוך אהבה וההתחברות, והיראה הוא מצד הדרך ארץ, מאדם שגדול ונבדל ממנו, אני יראה, אני מתבייש, אני לא, כן, אני מפחד. אבל ואצל השם יתברך הם שניהם יחד, והאב אלוהה לא סגי, אין זה ולא זה. דהירה לבד מביא שטות, ושמחה לבד מביא קלות ראש, טוב, יש כאן מה להעין, אבל אנחנו רוצים רק לחדד. שהשראת השכינה שמופיעה בפרשתנו היא בעצם עם כל גדלותה ועם כל, הייתי אומר, קדושתה, היא בתוך התומה. ולכן לא, אנחנו לא מתפלים שכל מי שישתלשל מהמשכן הזה במדבר, זה מה? זה כל החטאים של המדבר. חטא העגל זה רק הפתיחה. אחת החופיה חטא מרגלים וקורח וממריבה, ואחרי זה ספר יהושע וספר שופטים, מה נעבור עם המשכן הזה? עד שבסוף נגיע לבית עולמים. בית עולמים זה המקדש. אז המקדש זה ההיבדלות מן התומה. אבל הדרך לשם עוברת דרך המשכן שהוא השוכן איתם בתוך תומתם. אז איך אנחנו משרים שכינה בישראל? מבינים שסדר ההופעה זה חשוך ודר נאורה. מבינים שמשכן קודל למקדש. במה זה תלוי? זה תלוי עד כמה המחשבות מאופלות, או עד כמה הן המחשבות בהירות. ככל שנבהיר את המחשבות, יש סיכוי שהמקדש יתקרב. אנחנו היום אפשר לומר בין משכן למקדש. גלות לפי זה יוצא שזה סוג של משכן. חז"ל קראו לזה מקדש מעט. בית כנסת, בית מדרש.
כן.
שמה? ככל שאנחנו נהיה יותר שייכים אל האור, כלומר אל המחשבות הבהירות, המדויקות וכו', כלומר נסלק יותר את המחשבות העמומות, ממילא לא נהיה בתוך עולם של תומה, של חוסר, של חיסרון, ממילא תופיע הקדושה, ממילא הופיע המקדש. אז מהרה ייבנה המקדש, זה לא איזה סטיקר, יאללה, מהרה ייבנה המקדש. מהרה ייבנה המקדש זה אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לעבור דרך המשכן, מבינים שחשוך הבדר נאורה, ומבינים שזה תלוי, יסוד הכל תלוי, לפי הרב כאן לפחות, במחשבות, בעולם האמונות והדעות. כמובן, כמה אנחנו חיים את זה, זה לא רק איזה... בואו נדבר ברור, בסדר? תחשבו שכל מי שהולך להצביע עוד שבוע, היה לומד במכון מאיר שנה. מה הוא היה מצביע? לא, בלי עכשיו פוליטיקה. בואו נאמר ככה, יש עתיד הוא לא היה מצביע. גם מפלגת העבודה הוא לא היה מצביע. צריך אותם. אז כנראה שהקב"ה יודע שיש כאלה שלא צריכים להגיע למכון מאיר. כלומר, למרות שיש אנשים שרצים למכון מאיר, הקב"ה עוצר אותם בדרך, אומר, לא, לא, תישאר בתל אביב. זה בסדר. מה? כן, בסדר. אתה חוזר לשאלה לפני שעה. טוב. שאלה אחרונה. המטרה היא לרדת, נכון, המטרה היא לרדת אל החושך, ואז לסלק את החושך, ואז מה להתגלה אור, כשהמשכן יורד אל העולם שלנו, אז לאט לאט מסתלק החושך, ואז ממילא נבנה המקדש. כשמסתלק החושך יש מקדש.
אבל לכאורה כאילו הקדושה של המקדש היא פחות עליונה מהקדושה של המשכן, שזה מוציא אור מתוך הרע.
לא, המשכן הוא מסלק את הרע. כשהרע סולק, נקבל מקדש. טוב, זה היום, היה השיעור האחרון לזמן הזה. שבוע הבא אני לא אוכל להיות, ברוך השם בגלל שמחות. אז השבוע הבא אין שיעור, ועוד שבועיים זה כבר בין הזמנים. אז תודה רבה לכם על כל הזמן חורף. אנחנו ניפגש בעזרת השם בתחילת אייר.